ברשות הרבנית נחיה, המשפחה כולה, מוריי ורבותיי, קרוב ל-50 שנה שזכיתי להכיר את מורי וקצת להסתובב בצילו בזמן אחידת הג'ארה בשבת. היינו מדברים הרבה, לא רק תלמיד חכם עצום, בקי בכל מכמני התורה, יצירת הרמב״ם שאין דומה לה, בתרגומו זכה ליישב מאות ואלפי קושיות שנשאלות על הרמב״ם בכל ספריו. ראינו את התמדתו העצומה, את היגיעה הרבה, כי בלי זה לא היה שייך ליצור יצירה כל כך מופלט. ומעבר לזה, המידות, טוב הלב, הענווה, הצניעות, איש החסד, ויחד עם רעייתו הרבנית, תזכה לאריכות ימים, אשר כל כך הרבה עושה חסד, כל החיים שלה הם רק למען הציבור, למען הסביבה. זכה השם אותה להאריך ימים בנחת ובבריאות. פשוט לי ברגע האחרון לדבר, וחשבתי באמת לדבר על בן המסורים. הרמב״ם חידש לנו חידוש גדול בימים האלו, מ-17 בתמוז ועד תשעה באב. הרמב״ם בפרק ה' מלכות תענית הלכה א' חידש לנו במהות התענית שהייתה לנו אתמול, ובמהות התענית של תשעה באב. אומר הרמב״ם, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיראו, אומר הרמב״ם, מה שיראו בהם, מהי התכלית אבל של הצור, של ימי התענית, מלבד מה שהנביא קבע לנו, צור הרביעי וצור החמישי. אומר הרמב״ם חידוש, שמטרת התענית היא כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב, שנאמר והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. חידש לנו הרמב״ם שהתשובה של התענית איננה רק בצום, ודאי להביא לצום כדברי הנביא, אלא לדעת מהי הסיבה שאנחנו צמים, מדוע אירוע הצרות, מהי הסיבה, ועל ידי זכרון הדברים הללו נשוב חזרה, נזכור ונשתדל לתקן. זהו חידוש של הרמב״ם, שהתשובה היא לא רק בעצם התענית, כי אם בזכרון הדברים שירו, ומדוע הם ירו, מה הסיבות שהביאו לכך, ועל ידי כך נזכה והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם לתשובה שלמה, זוהי תכלית הצום. אומר הרמב״ם, 5 דברים נראו ב-17 בתמוז, כמובן במשנה, במסכת תענית דף כ"ו: השתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס הרשעי התורה, והעמיד צלם בהיכל. אם נתבונן, 5 הדברים הללו, היסוד שלהם הוא חורבן הקדושה של כלל ישראל חס ושלום. ללוחות הראשונות הייתה דרכה קדושה מיוחדת, מכתב אלוקים הוא, יותר מללוחות השניות. ושבירת הלוחות זה עיבוד המדרגה, המדרגת הקדושה, שלא חזרה גם בלוחות השניות שניתנו ביום כיפור. בטל התמיד, התמיד הוא מעבודת הקורבנות במקדש, וביום הזה, ביום 17 בתמוז, המועד לפורענות של חורבן הקדושה, בטל התמיד ונתבטלה קדושת הקורבנות, הקרבת הקורבנות בבית המקדש. הופקעה עיר, קדושת ירושלים נחרבה ביום הזה, ועיקר הבעלות שלנו היא על ירושלים, כמו שגמרא בתענית דף ל' אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. לכאורה מדוע דווקא המתאבל המתאבלת על ירושלים, הלא כל ארץ ישראל חרבה, ויש לנו להתאבל על חורבן ארץ ישראל כולה, ובוודאי צריך להתאבל על חורבן ארץ בארץ ישראל. אבל עיקר האבלות היא על חורבן הקדושה, ומקום הקדושה הייתה בירושלים עיר הקודש, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ושרף אפוסטולוס הרשע את התורה, הקדושה היותר מיודע ששייכת היא התורה, ושל הרמח"ל בדרך השם, יש השפעה אחת, עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה, מכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. והיינו, שיתחליט מה שאפשר שימצא בנמצאות מן המציאות האמיתית שלו יתברך, ויקר, ומעלה מעין אמיתת בעלתו יתברך. והוא, מה שמחלק האדון יתברך שמו, מכבודו ויקרו אל גוריו. ואומנם קשר הבורא יתברך שמו השפעתו זאת, בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זו, והיא התורה. כלומר, התורה זוהי ההשפעה הגדולה ביותר שקשרת אותנו לבורא עולם. ואותה רצה אפוסטולוס הרשע לבטל ביום הזה כששרף את התורה. הוא רצה לעקור את הקדושה. והדבר החמישי, הוא עמד צלם, הוא העמיד צלם באחד, במקום הקודש ביותר, בקודש הקודשים, בבית המקדש, הכניסו הרומאים צלם כדי לטמא אותו ביום 17 בתמוז, שהוא יום של אובדן הקדושה. חמשת הדברים הם חורבן הקדושה. אומר הרמב"ם, יש לנו להתבונן מה קרה ביום הזה, מה אירע ביום הזה, ומה בידינו לתקן ולהחזיר את הקדושה לעם ישראל. בספר תורת העולה, לרמ"א, ספר לא כל כך ידוע, ישנו מעשה שהוא מביא, לפי הראשונים, שבזמן חורבן בית המקדש, אחרי שנבוכדנצר הצליח סוף כל סוף להחריב את ירושלים ולשרוף את בית המקדש, אז הוא רצה להראות את הניצחון הגדול, הביא איתו את אפלטון, הפילוסוף הגדול, כפי שהרמב"ם מכנה אותו, הביא אותו להראות לו את הגבורה הגדולה, את ניצחון בבל על ישראל. והנה כשהם עולים במעלה הר הבית, ראו את ירמיה הנביא יושב על הרצפה ומקונן ובוכה ומרים קול נהי וקינה על חורבן. שאל אותו אפלטון, שהעריך מאוד את ירמיה הנביא, שאל אותו שני שאלות. שאלה אחת, אתה החכם בישראל, מדוע אתה בוכה על עצים ועבדים? נכון היה לכם בית המקדש, אולי הבית המפואר ביותר בעולם, אבל סך הכל עצים ואבנים לא מתאים לחכם שחי במושגים יותר גבוהים, יותר מרובמים, יותר רציניים, לבכות על עצים ואבנים. וגם אם היה הפסד של 100 מיליון דולר, זה מתאים להמון הרב שבוכים על עצים ואבנים. לא מתאים לך ירמיה לשבת על הרצפה ולהתמודד. בשני, הרבה היא כבר נחרב. החכם תמיד צופה לעתיד, איזו חכם הרואה את הנולד. לא ראוי לך חכם כמותך לבכות על העבר, מה שהיה היה בתקדש נשרף, בוא נחשוב על העתיד. ענה לו ירמיה, אתה פרופסור מפורסם, גדול הפילוסופי, מן הסתם יש לך כמה שאלות, ספקות, חקירות, כדרכן של פילוסופים שמקבלים חקירות ארוכות, שלא ידעת לפתור אותן. אמר לו, כן, אדם, יש לי שאלות ארוכות, חקירות ארוכות, ואין בעולם מי שיענה. הוא היה החכם הגדול ביותר, אין לי מי לדבר בעולם, אני שאני מתלבט בשאלות מספיקות, אין לי מי לדבר. אמר לו ירמיה, אמור לספיקותיך, אני אשתדל לשאול לך. ויאמר לו ספיקותיו, לא כתוב שם אין לי ספיקות, וירמיה פשט לו את כולם כלאחר יד, ככה ולקחה את הבת שלי או שתיים. והפתו נדהם, אם עומד לפניו ילוד אישה שימלא בחוכמה רבה כל כך. הוא מתאבד שנים, ותוך דקה ירמיה פושט לו את כל החקירות הארוכות. ויאמר לו ירמיה, כל החוכמה ששמעת שאבתי מעצים ואבנים אלו. מה ענה לו? מה ענה לו ירמיה? כלל ישראל לא בוכה על עצים ואבנים, גם אם היה הפסד מרובה, לא על 100 מיליון דולר. כלל ישראל בוכה על אובדן השכינה, על השכינה שהייתה בבית המקדש, על הקדושה שהייתה. אבל לדבר עם גוי על קדושה אי אפשר. מה שגוי כן מבין, זוהי חוכמה, חוכמה אלוקית. כל החוכמה ששמעת, שאבתי מעצים ואבנים כאילו. ועל השאלה השנייה, למה אנחנו בוכים על העבר, קשה לי לענות לך. וכתבי רבי סימפזיסט מכלם, הוא אומר שהתשובה היא יותר פשוטה, שכל ילד יהודי קטן יודע את התשובה. אנחנו יודעים שהתפילות שלנו על העבר הן בשביל העתיד, כפי שאנחנו פנים יום יום ירצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. הבחיות על העבר הן בשביל העתיד, היא ירצון שיבנה בעתיד בית המקדש. אבל גוי לא יודע מהי כוחה של תפילה, קשה להסביר. החובה של 17 תמוז, ובפרט אחר כך בתשעה באב, להתאבל על חורבן בית המקדש, וחז"ל במסכת תענית דף ל' אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. כך היה מנהג ותימן, שאמרתי שלא היו עושים שום מלאכה, רק נשים, בנות, אחרי הצהריים. החכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה בסוס כל המתאבלים עליה. מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה. לא רואו שתתאבל על ירושלים. חבלים שבע בלות, שלושה ימים, ולכי שבעה ימים, אחר כך בשביל שבעה. מה העניין של הבכי? כתוב בשערי תשובה, רבינו לה בשערי תשובה, כי היגון יבוא מאת טוהר הנשמה. ישנם שני סוגי בכי. יש בכי אינסטינקטיבי, יש טבעי, גם בעל חי בוכה שכואב לו. אבל יש בכי שבא מן הנשמה, כי היגון יבוא מאתו הנשמה, מתוך ההבנה של ההפסד והאבדון, על ידי התבוננות והעמקה. המדרש, קוד שמעוני בתהילים ובלמזיים, אומר על המזמור, על להרות בבן, שם ישבנו גם בכינו וזוכרינו את ציון. שואל המדרש, למה על להרות בבן? היה צריך להיות כתוב. בבבל ישבנו גם בכינו, בגלות בבל ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון. למה נהרות בבל? בשעת המדרש. מתרץ המדרש, שכאשר נגלם לבוזרדן שר צבא בבל, והגיעו, עוד לא הגיעו לבבל, הגיעו לנהר פרט, על שפת בבל, אמר לבוזרדן לירמיה, שקיבל אותו מאוד, אתה ירמיה הנביא, אינך חייב לגלות. אם טוב בעיניך לבוא איתנו לבבל, אנחנו נחבר אותך בבבל. אם אתה רוצה לחזור לארץ ישראל, מותר לך, אתה לא מן הגולים. חשב ירמיה בליבו, מה טובת העם, אמר לו טובתו האישית, אלא מה יותר לטובת העם. מצד אחד, אם ירד איתם בבבל, ינחם ויעובר אותם שם. אבל כתוב בחז"ל שכל החכמים וכל הנביאים גלו, ואילו דרת העם שארית הפליטה שנותרה בציון, אין מנחם. עשה ירמיה חשבון, בבבל יהיו להם עוד נביאים ועוד חכמים, לא בסדר גודל של ירמיה, אבל מאוד חכמים ומבינים, בחז"ל 35 והמזכיר, כולם גלו. ואילו בציון, ביהודה ובציון, לא נשאר אף אחד, אין מנחם לה. אז חשב שטובת העם שהוא יחזור לארץ ישראל. נפרד מהגולים, הוא אומר, אני חוזר לארץ ישראל. כשהגולים ראו שירמיה עוזב אותם, פורש מהם, גאו כולם בבחייה וצפחו, רבינו ירמיה, איך אתה מנחינו? איך מה נעשה בלעדי הנביא? איך אל תעזוב אותנו? ענה להם ירמיה, מעיל אני עלי שמיים וארץ. לו בכיתם מחייה אחת עד שאתם בציון, לו הייתם מורידים דמעה אחת עד שאתם בציון, לא גליתם. למה גליתם? כי לא הרגשתם מהי קדושה, לא הרגשתם מהי השעת השכינה, לא הרגשתם מהי ירושלים, לא הרגשתם מה בית המקדש נתן לכם, לכן גליתם. עכשיו אתם נמצאים כאן ומרגישים את החורבן, אבל עכשיו כבר מדי מאוחר. כמו שאמרנו קודם כל, המתאבל על ירושלים, למה דווקא ירושלים? כל ארץ ישראל חרבה. אבל ירושלים יש לה קדושה מיוחדת. ערי יהודה, ועוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. הקדושה שנמשכת מן המקדש, מהעצים והאבנים, שורה על ירושלים ועל ערי יהודה. זוהי השערת השכינה. ישנה גינות של רבי יהודה הלוי, מנהגים שונים, בדות שונות שאומרים אותם. הוא אומר, ציון קחי כל שרי וגלעד אין די, ארץ צביעה בתוך גויים נתונה, ומנעדן מקום כל יקר לעצמו נערייך, אף לא יסנה אף פעם על צפת וזהב ופז, בך כל בהימה והעוף נחבו. עדי כחמור היה לפנים לבן יאיר חמוריי. אפילו חמורו של פנחס בן יאיר, החוכמה שלו. כי הקינה היא על אובדן התחושה, כל פרט ופרט גשמי בארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים, כל השקעת השקודה, נתן לנו את הערכים האחרים, את הבודדות והאצילות. אפילו חמור ידע מהי קדושה, אפילו חמור הרגיש מה הוא דבר, כמו שחזר מספרים. פח כל בימה ועוף חכבו. כל החוכמה ששמעת, שאהבתי מעיצים ועבדים, אינו. מה אנחנו יכולים לעשות לתיקון כמו שאומר הרמב"ם? התשובה היא שנחשוב ונחשוב מהי הדרך לתקן. חיים מוולוז'ין בסיפור הנפש החיים תמיד הגאון מווילנה משריש לנו יסוד גדול שכל יהודי הוא מקדש ועשו לי מקדש ושחלתי בתוכם, אומרים חז"ל, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך ליבו של כל אחד ואחד. והוא מביא שם שאיברי האדם כולם דומים בדיוק לכלי המשכן, וראה ועשה בתבניתם. תבנית האדם ותבנית המשכן הם שווים. המרכז של המקדש היה קודש הקודשים. המרכז הרוחני של האדם הוא הלב והוא קודש הקודשים. אז הוא מחדש לנו שכל יהודי הוא נשמה, כל יהודי עולם מלא, כל יהודי הוא בית המקדש. והמרכז שלו הוא הלב קודש הקודשים. שיר השירים אומר הפסוק על בית המקדש, תוכו מצוף אהבה לבנות ירושלים. הפנים, קודש הקודשים, היא האהבה והאחדות שיש בכלל ישראל, כאותם קרובים שהיו בקודש הקודשים, שבניהם איש של אחיו. כיוון שלב האדם דומה לקודש הקודשים, נוכל להבין היטב מה שהמשנה אומרת לנו באבות, שאמר רבי יוחנן, סגור לתלמידיו, סגור ראו איזו דרך נשארה שידבק באדם, דרך טובה שידבק באדם. רמזר בן ארך אומר לב טוב, אמר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מדוע הוגש לב טוב הוא עיקר הדרך הטובה לדבק בה יותר משאר המעלות? כי הלב הוא המרכז, הוא קודש הקודשים של בניין האדם. כותב הרמב"ם ששנאת חינם עיקרה בלב. אחר כך היא אומרת גם הרבה ללשון הרק לקראת חפץ חיים, אבל היא מתחילה בלב. אז כנגד אהבת חינם הוא תיקון הלב והאדם במידות טובות. לב טוב מפרש הרמב"ם בפרקי אבות, מידות טובות. זוהי הדרך הישרה שיבוא האדם. כי מה התיקון של האדם? להיתוך הפנים שנקדש האדם, תוכו רצוף אהבה. ידוע התרגום, יונתן בן עוזיאל מתרגם, שהבריח התיכון שהיה במשכן, מכאן היה להם עץ גבוה 70 אמה במדבר, כשאתה יכול לחפש את הלמה, עץ גבוה 50 אמה יחד קשה למצוא, עד שהמן החליף את ארמונו ולמדרש לתחומה. אחד במידה מוצאים עץ 70 אמה אורך כתבנית המשכן, אלא אומר לך, תרגום יונתן בן עוזיאל, שיעקב אבינו שכר לרוח הקודש, שירדו למצרים ויצאו למדבר ויקימו משכן, אז הוא לקח את האשל של אברהם והוריד למצרים, והאשל של אברהם היה גבוה 70 אמה. מה העניין האשל של אברהם? אברהם הוא כולו אהבה, הביטוי שלו אברהם אוהבי. הבריח התיכון של קדושת המשכן היא הייתה האהבה של אברהם, החסד לאברהם. כל מעשה החסד של אברהם ושרה נעשו תחת אותו אשל בבאר שבע. והוא היה הבריח התיכון של המשנה. הלב טוב, חסד, זוהי השראת השכינה. ואז נוכל להבין את אותה קושייה עצומה של הגמרא ביום הדפנט. בית המקדש הראשון נחרב בגלל שלוש עבירות, עבירות החמורות של ירים ועל יעקב, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני הייתה בתורה עבודה גדולת חסדים, ולא חרב אלא משום שנאת חינם. ואומר לנו הגמרא, חמור לנו חורבן בית שני, יותר מחורבן בית ראשון. הדבר תמוה, איך אפשר לומר ששנאת חינם שווה לשלוש העבירות, ועוד יותר חמורה מלב? ודאי שנאת חינם היא דבר לא רע, החפץ חיים אומר שמשנאת הלב, באים אחר כך ללשון הרע, ובלשון הרע יש 17 לבים, ועשרים ואמורים. אבל עם כל זאת, אין בשנאת חינם דין של יהרג ואל יעבור. איך אפשר לומר שאם אדם דיבר לשון הרע בפיו, זה חמור כאילו הוא רצח מישהו שפך את דמו, כאילו עבד עבודה זרה, כאילו לקח אשת איש. כמה ששנאת חינם היא חמורה ולשון הרע הוא חמור, אבל אין בהם פיל שיהרג ואל יעבור. אז איך אפשר לומר שזה חמור כמוהו עוד יותר, חורבן בית שני וחורבן בית ראשון. אבל לפי מה שדיברנו, ייתכן שאפשר לבאר. בוודאי שמצד העבירה, שנאת חינם לא חמורה כשלוש שנים. יש שלוש עברות המחורבות אבל כלפי בית המקדש זכות הגיוב של בית המקדש שהיא תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים שישנה שנאת חינם בתוככי הלב הלב טוב הוא המעמיד של בניין האדם כשם שהנשק של אברהם היה מעמיד של המשכן שבלעדם המשכן לא היה עובד עשר עברות אורך הכלא שראים קשיבו לפנו המעמיד שלהם היה הבריח התיכון האש של אברהם האהבה של אברהם, ככה מריח התיכון של האדם, זהו הלב טוב, הוא המעמיד של האדם. וקומת האדם השלם, עם שריה שכינה בתוכם, לא נאמר אלא תוכו של כל אחד ואחד. אז ממילא מובן, כשהכניסו בבית שני שנאת חינם בתוך הלב, אז החליבו את המעמיד של הקדושה, שתוכו מצוף אהבה. וכשהחליבו את האהבה מלבות בני ישראל, ממילא החליבו את בית המקדש. אם אין אהבה, אין בית המקדש. לפיכך, חמור לנו חורבן בית שני. כי סיבת החורבן היא סיבת חינם, שהיא הגלגול בתוככי בית קודש הקודשים. עדיין שכלפי העבירה, היא חמורה יותר, אבל כלפי סיבת החורבן, סיבת חינם חמורה יותר. ואומרים לנו חז"ל, כל דור שלא נבנה בו בית המקדש, כאילו נחרב בית המקדש. זאת אומרת, אם עדיין לא נבנה בית המקדש, סימן שהסיבות, כמו שאמר הרמב"ם במלכות רבים, אותן סיבות שהיו לאבותינו נשארו אצלנו. ובית המקדש לא נבנה, סימן שעדיין אנחנו לא ראויים, כי הלב שלנו לא ראוי. אז העבודה בימים האלה, בימי בן המסורים, לעבוד, להתקין את הלב למידות טובות, לעבוד על לב טוב וחסד הבריות, כמה שנגביר יותר את האהבה ואת האחדות, נוכל להחזיר את קודש הקודשים לכבודו. את המעמיד של המקדש והכלל הרי שבן אדם המקום תלוי בבן אדם לחברו אם נזכה לתקן את הלב בבן אדם לחברו בתוכו רצוף אהבה יהיה לזה המעמיד לכל המקדש למתאבל על ירושלים וזוכה ורואה בשמחתה ויתכן לומר אולי בעוד אופן שמשלים את הראשון הרחקת השכינה יכולה לבוא משתי סיבות עבירות כתוב בספרים שהן גורמות וסילוק שכינה, מרגיש שכינה עבירות, שכינה מסתלק. אז שיש שלוש עבירות החמורות, ממילא שכינה מסתלק, וזה קרה. וירשון, גירשנו על ידי שלוש עבירות החמורות את השכינה מתוכנו. אבל יש עוד דבר, יש לגרש את המלך, יש את האופן שמגרשים את העם, מגרשים את עבדי המלך. ואם המלך נשאר ולא עבדים ולא העם, אין מלך ולא עם. כשישנה שנאת חינם, אז מגרשים את הכלל, אז אין כלל, אז יש פירוד, ישנם יחידים, אז עבדי המלך מתפזרים, אז העם נשאר, המלך נשאר ולא עם. בבית שני, על ידי שנאת חינם, גירשו את העבדים, המלך נשאר ללא עם, ללא עבדים. זה חמור יותר, אפשר לגרש את השכינה, אפשר לגרש את העם. מילא התיקון הוא על ידי, שוב, על ידי הכיבוד של הכלל, מתוך אהבה, מתוך תיקון הלב, ככל שזוכים יותר אדם על עצמו ואדם גם על חירים. יש לנו חזון איש בעקבותיו חידוש גדול. אנחנו יודעים שהכל כדי שמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים הבחירה של אדם, הכל כדי שמיים. אבל הבחירה של האדם היא יראת שמיים וגם הבחירה של האדם עצמו. אומר החזון איש על החידוש גדול, שאדם יכול להתפלל לא רק על יראת שמיים שלו, אלא גם על יראת שמיים של הזולת. קודם כל להתפלל לעצמו. אבל אחר כך להתפלל גם על הזולת. כלומר, החידוש גדול, הוא מוכיח את זה מברות, שאדם יכול לבחור גם בעבור הזולת. נכון שזה לא בידי שמיים, השמיים לא בידי שמיים, עם הבחירה, אבל יכול אדם לבחור לזולתו. אדם יתפלל שלא רק אנחנו רשומים תשובה, קודם כל אנחנו. שגם אחרים יחזרו בתשובה. אנחנו מתחילים לבנות את כלל ישראל, ושיהיה כלל ממילא תחזור השראת השכינה. חידוש גדול מאוד של חזון איש, שהבריאה של יראת שמיים היא גם על הזולה. אדם מתמלא, ברוך השם, אלוהינו רואים הרי דור נפלא שם. עשרות אלפים רואים, מאות אלפים חוזרים בתשובה, וזה בכוחנו לפעול להגדיל את עולם התשובה. יוצא שהימים האלה לפי הרמב"ם הם ימי התבוננות מ-17 תמוז ועד 9 באב, התבוננות על החורבן הרוחני, על איבוד הקדושה, והתיקון כמו שאמרנו הוא בבין אדם לחברו. בין אדם לחברו לכאורה זה מושג שקיים גם אצל אומות העולם. גם אצל אומות העולם ישנו מושג של בין אדם לחברו. ניקח דוגמה, בדיוק המקרה של פרשת השבוע, הכפר הגוי, משה שני, גוי כבר בים, הגוי השני הציל אותו, הוא יכיר לו טובה, אין ספק. יש לו רק מצפון אנושי, הוא יכיר לו טובה. אבל בואו נראה את ההבדל של הכרת הטוב של בן אדם לחברו, של תורה שמרוממת את האדם במושגים אחרים לגמרי, לרוממות והאצילות, שאין כדוגמתה למושגים כאלו שאין אצל גוי. נכון? יש הכרת הטוב. הוציא את השני ממוות, מסתכל או מטריעה ביער, או מוציא אותו מתחת הפגזים, מספר שמי שנורא קצת מצפון, הוא יכיר טוב. בואו נראה איך נראית הכרת הטוב של תורה. יש סרט פרשת מטות. היום השם למשה סבור את המדיינים והגיתם אותם. למה? בחצת בלעם הכתיעו בנות מדיין את כלל ישראל, והיה צריך לנקום בהם. לכל מקמת בני ישראל מת על מדיינים, רק יש פה כל משה רבינו. לכל נקמת בני ישראל ואת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. המצווה האחרונה שלך, עלי אדמות, זו המצווה להילחם במדיין. אחר ומחורת תאסף אל עמך. שמעו את זה כלל ישראל, שמשה רבינו עוד יום נפטר, לא רצו לצאת למלחמה. אמרו נצא בעוד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. נרוויח שלוש שנתיים לנו משה רבינו. לא צריך להסביר מה משה רבינו ביום אחד נתן לכלל ישראל. חזן מתארים את יומו של משה רבינו. חכם לב ייקח מצוות זה משה רבינו. והתחלה לנשם 515 תפילות זה משה רבינו. לא צריך להסביר, כולנו מבינים. יום אחד של המנהיג של משה רבינו כמה הוא שם. אז עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה, עוד שנתיים. לא רצו לצאת את המלחמה. בואו לא שיהיו, לא מלחם, משה רבינו לא ירוץ. לא משה רבינו, יש לו רצון לחם. אמר להם משה רבינו, לו הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנלחם בעוד שנה, שנתיים, לא היה מצווה היום. אם הוא ציווה היום, היום אצל המלחמה. האם אחר אני אמות? מה הבעיה אם זה רצון השם? אין שום שאלה על משה רבינו. שברוך הוא רוצה שמחר ינסה ללמח, מוכן בלב שלם. נשלם תפקידו על עלי אדמות, וכך בפשטו. אבל הם לא רצו ללכת, אומר הפסוק, וימסרו בעל כורחם, וישלח אותם, ואת פנחס בן אלעזר הכהן, שלח אותם ועשה, בראשם פנחס בן אלעזר. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר, למה אתה לא הולך לבד? יכול שאפשר לעשות מצוות גם על ידי שליח. אבל הגמרא, בקידוש של נבט, אומר, מצווה בו יותר ממשלחו. הרבה דברים אפשר לעשות תחת בשליחות. למשל חתן, רוצה לבוא לכנס כאן, הייתה לו חיים. הייתה לו חתונה, חיפה, יכולת לתת לחבר שלו כאן לבוא ולהגיד, שמעון, תראה, אני רוצה היום שישאר להיות בכנס, אז אתה יודע מה? תיתן טבעת לקנדי במקומי, על פי הלכה זה בסדר גמור. האיש מקדש בו ומשפחתו. נו, כזה מתמיד, זאת אומרת, גם קלטו כזאת מתמידה, אז היא גם כן תפלת לחיפה, היא אומרת, בעצם למה אני צריכה לקבל את הטבעת? נקרא לה רחל, רחל אומרת ללאה, קבלי את הטבעת במקומי, על פי הלכה אין שום שאלה. שמעון אומר, אם אני שליח ראובן, בקדש אותך ללאה בשליחות רחל, תהיי מפורשת. אני יודע, יש פשיעה גדולה, מה עושים עם התמונות, אבל זה בין תרוץ על חסר. חוץ מהפשיעה, אז זאת אני לא יודע. אבל מצד, עדיף קצת, אבל חוץ מזה, על פי הלכה זה טוב. אומרת הגמרא, אבל לא לעשות כך. למה? מצווה בו היא יותר ממשלוחו. מצווה בה היא יותר ממשלוחו. והגמרא משווה, זה הגמרא של הגמרא, וכן ההכנות, רבע שבת, שבת מביא פרק חפתן, בלכות שבת, הכנות, כל אדם יכין לעצמו. לא אגיד, הוא יודע יותר טוב לעשות שמונה יותר טוב ממני. הוא יודע יותר טוב להכין שבת. אתה תכין, אתה לבד תכין. למה? כמו שככה אתה חופה, הלכת לבד. תכין לכבוד שבת, השבת פעם, פרק חפתן לכבוד שבת, להעריך בהכנות לכבוד שבת, לעשות את זה לבד. הוא אומר, אותו דבר. לזכורה, אני לפני 40 שנה, יותר, היינו בבני ברק, ולמדנו שם ישיבה, ביום שישי אחרי הצהריים, היו רואים את ראש הישיבה, את מרן הרש"ח, צריך הצדיק קדוש לברכה, אבל היא הייתה חולה כמה שנים שלך, הוא היה עושה שפות, מנקה את הבית לכבוד שבת. באו בחורים אמרו הרב, כבר היה אז בעד 70-75, הרב הלכנו לעשות בשבילו, ישיבה עושה שפות, לא חלונות גדולים, היו רואים בגבעה, היו רואים אותו, כל יום שישי אחרי הצהריים, אמרו, הרב הלכנו לעשות לבד, אמרנו, זה מצווה שלי, בשום אופן לא נתן מצווה, הוא יותר משפחו. אז שואל הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, למה אתה לא הולך לבד? מצווה בו יותר משפחו. ובפרט כפי שכתוב הרבי נהנה, שהמצווה האחרונה שאדם עושה לפני פטירתו, אין ארוך. המצווה האחרונה שלך, למה אתה לא עושה לבד? אמר משה רבינו, אני לא יכול, אני לא מסוגל. לפי שנתגדלתי במדיין, גדלתי במדיין, יש לי הכרת אותו, פה המדרש הידוע, בור ששבית ממנו, אל תשליך בתוכו אבנים. אומנם מדיין לא עשו לו שום דבר, הוא גדל בבית יתרו, אבל עצם העובדה שמדיין לא גרשו אותו, הוא חייב להם הכרת אותו. ודאי צריכים לקרוא בהם, תראו את כלל ישראל בנות מדיין, אני לא מסוגל. ויתרתי על המצווה הגדולה, כי אני לא מסוגל. אומר, לא יוחס מהצצה לספרו, תראו, שמדובר לחיות, יש לו אפשרות לחיות עוד שנתיים ויותר, לא, רצון השם שאני אמות מחר, אני אמות מחר, אין שאלה. אבל לפגוע במי שכמעט לא עשה כלום, הכרת הטוב, זוהי הכרת הטוב שחייבים, עד כדי כך. אילו מושגים אחרים של רוממות של הצילות, שקדושת התורה נותנת לאדם, אילו מושגים של רוחניות. סורני, אמרנו בשבילת מיר, עוד 40 שנה, והיה ראש הישיבה, היה רב חיים שמולבי, זכר צדיק לברכה. חיים היה חולני, מעל 70, היה אדם חולני. אז היה עוד תעמיד שלא היה יכול להיות השיעור בית המדרש, אלא לביתו, כמו שיעור מתקנים. יום אחד אמר את השיעור, וגם בחודש תמוז, היה שיעור ניגש אליו. בחור, מבוגר, 28, אומר, הרב, אני מתחתן בשבוע הבא, בקש הרב לסדר קידושים, כי אתה יודע שאני תומך שרה, כמו שאלה לסדר את הקידושים, איפה מגידושים. אמר לו, בסדר, איפה זה יהיה? אמר לו, זה יהיה בשבוע הבא, ביום חמישי, בשעה שש, בבני ברק. הוא אמר לו, לא, יום חמישי, בשעה שש, אתה יודע שזהו השיעור הכללי. היה נהוג בשבועות, הוא בא לשבת מיר, שהסיכום של כל השבוע היה רב חיים זצ"ל, גאון עולם, אומר את השיעור ביום חמישי, בשעה שש, לסכם את כל השבוע. ככה לימוד ולימוד עצמי, בשבילה גבוהה. אבל לסכם את הסוגיה, גאון עולם, היה שיעור נפלאים, לא היה מטרה כל השיעור. מה לא סליחה, אתה מבין שיום חמישי שעה שש, זו תורה של רבים, אלא זה 300. שעות הרב. 300 אברכים, אברכים, אז לא שבת. אבל במקום זה אני אבוא לשבת חתן, לא עבור שבת חתן. רבנית, את הרב דרך שיש את רבה, הרב אני לא מסכימה בשום אופן. לא מסכימה בשום אופן, היא החלש, לבית המדרש לא הלך. אבל שאל איפה, 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 היה לתמר, לא שונה בכלל, אנחנו ירושלים מולדים, ישיבת מיר בבית ישראל, עד בכלל, אני פעם הלכתי ברגל, מהר 35 דקות. אני יותר שיבי כמו רב חיים, שהיה כל כך חלש, היה בסתום שעה, הלוך, שעה חזור, רק לא לפגוע בבחור שלא יכול לו כל החופה שלו. והסיבה היא הרי, סיבה לא פגע, הוא הסביר. אמר לה, ורגל אליי יותר לא אומרים שנה, רבני נפשי את הנפש אני חייב לבחור הזה. איתנו שהוא חייב את הנפש, סתם אני יודע מה שקרה. בחור אחד שאל אותו, רב, אולי אפשר לשמוע למה אתה מתאר? אני רוצה לשמוע איזה סיפור של רב היה, מציל אותו, אולי אם תוך הפזים הוא מציל אותו את השעה, או את הסריפה, הוא מצא, נו, אם אדם באמת עושה את כך השנים, חייב ללכת שעתיים וחצי. תשמעו מה הוא חייב, הוא קורא אותו 12 שנה, סידרתי גילושים גם כן בבני ברק. באותם הימים, מוסר של בני ברק, זה הולך ארבע שעות דרך תל אביב, או שהם עושים יותר לבני ברק, זה עוד ארבע שעות. בא הבחור הזה, בחור צעיר ב-16, בא עם רכב, ואיפה היה לו? לחלט לאחי, כשיש רכב, בחור שלא יושב, מה הוא עושה? מבקש את הרכב ממני, ולאחי צריך להסיע את הרשיבה. אה, מה הרשיבה? הוא מנסוע דרך ארוכה, יש לי רכב, אפשר לנסוע ישר לבני ברק, ואז שעה וחצי, שעה שלוש קולים, קומה ראשון. אמר לי, אני חייב לקחת את הטוב, אבל הוא בא לקח אותי לחופה, לבני בכם, לא יהיה בחופה שעות. אבל לא הרבנית לא נתנה לך. שאל אותו, זה המושג שהקראת את זה. יש 12 שנה על מה שכתוב לב בביבה. אני חושב שמחור הרוויח יותר, אני מתלך את זה. אז הוא אמר, הקראת את טוב, אני ראיתי סבבותיי סבור על 30, 40, 50, 60 שנה, איך שהגיעו את הדבר.
טובה, טובה, טובה.
עוד סיפור אחד.
הקביסית את הרעום פה בעולם.
עוד סוף ימר, היה שותה. לא היה לחובר. לא הלך לבית הכנסת. בוא נסך לך. יהיה עדיין, אפשר תורים מפנה בציבור, תורים מקריאת התורה. עשו לו מיד בבית, סלט ירח. אבל כל שבוע, הגר נוסע לבקר איזה זכיר חולה בפתחתיתה. אבל פעם מישהו שראה את זה, לא משהו מרדש לבקור את הפק שלו שבא, אבל אני חושב. היא עם הליכת גורלת בתוך מונים, בדוח בחק השעשה. לא הבינו, קריאת התורה הוא לא הולך. בוא נעשה לך לפק, בדוח. אז למה לבקר איזה זקר, חולה, בבקר? לא, אמר לך, אני אין לי את זה, אני רוצה לדעים, אולי שהוא כאילו ירדיהו, אולי זה ירדיהו לעצמו, אני לא נראה פה, אבל לא ידעו. התחיל לשאול את הכי בטחתי, בוא למדתי, מה היה אז בכמה ילדים לא מיליונים כמו היום שיש בישיבות בפוארות ברוך השם, יש חדרים, יש את האוכל. פשוט היה בית מדרש בכפר, וכל בחור בא לשם לבית המדרש, אם קיבלו אותו, היה צריך לחפש לעצמו חדר, איזה חדר, או מרתף, או רבע מרחב. ונשים סיכניות היו בשנת ארוחת צהריים, והם לא היה בכל. כך כתוב פעם בצירות נפש. אז הגן הזה פתח תקווה היה כל בוקר מסתובב בכפר, הוא מאיר את כל הבחורים בית שש וחצי ושבע, כדי שיספיקו להגיע לתפילה בציבור, תפילה בישיבה, תפילה טובה, בשעה שבע. אז הוא אומר, אני חייב מה קרה כתוב, הרי בזכותו את כל יום התפללתי שחרית בישיבה. אולי לא היו קמים, יש עניינים אחרים. הכל מה אני מתפלל בישיבה, בוודאי זו תפילה טובה. אני חייב לה קרה כתוב, הוא מעולם לא שינה את כתוב. עברו 65 שנה, נפשי אני חייב למחור הזה. אין רגליים, אבל יש לי נפש. אלו מושגים שתורה נותנת, אלו מושגים של רוממות ועצידות. כמה הכרת הטוב כלל ישראל חייב למורי, על כל מה שפעל בשביל הכלל, על כל מה שעשה, אין מילים בכלל הכרת הטוב. הכנס הזה הוא קצת החזרת הכרת הטוב, כמו שאנחנו קוראים, שתמיד הוא סנה, הוא לא אהב את הכנסים, ותמיד אמר, לא רוצה את הכנסים. אבל, במקום על ביתנותו, שם גדולתו. קצת הכרת הטוב, לחשוב מה הוא תרם לכלל ישראל, כמה הכרת הטוב חייבים לו, וקצת הכרת הטוב, זהו הכנס הזה היום. זה מה שאמר ירמיהו לאפלטון. כלל ישראל לא מתאבד על עצים ואבנים, כלל ישראל מתאבד על אובדן השכינה, כל החוכמה ששמעת, שאבתי בעצים ואבנים בעיני. וכל המתאבד על ירושלים, יש ירושלים עליונה, ירושלים של מושגי רוממות ועצינות. כל מי שמתאבד ומתאבדת על ירושלים, הוא והיא יזכו לרמוד בשמחתה במהרה בימינו.